כדי להתחיל לדבר על פורים, אנחנו מתחילים קצת ברקע. בשולחן ערוך, הלכות פורים מתחילים מתפרש פי וו, תפרש פי זין, תלוי איך אני מתייחס, אבל כבר מתפרש פי ה, סימן תפרש פי ה, ואלה בעצם הסימנים האחרונים של כל השולחן ערוך אורח חיים. אם הסימן האחרון הוא תפרש צדי זין, אז נאמר מתפרש פי ה עד סוף תפרש צדי זין, אנחנו מתעסקים בתחום הזה של פורים וסביבתו, אני אקרא לזה כך. מדוע? כי יש דברים שהם אמנם חלק מפורים, אבל הם לא ממש פורים. הדבר הראשון זה ארבע פרשיות שאנחנו נתקלנו כבר בפרשה הראשונה, פרשת שקלים. לאחר פרשת שקלים אנחנו נקרא בשבת הקרובה פרשת זכור, לאחר מכן פרשת פרה ופרשת החודש. אלה הם ארבע פרשיות שחכמים תקנו לקרוא אותם בשבתות של חודש אדר. בסימן תפרש פה יש לנו את כל הסימנים, כל שנה באיזה יום חל ראש חודש, והכוונה היא בשולחן ערוך א' בחודש, כי למשל השנה ראש חודש אדר היה, היה יומיים, שלישי ורביעי. מבחינתנו הסימן הוא דד. מה זה דד? אם ביום רביעי היה א' באדר, ביום ד' באדר תהיה הפסקה. הפסקה בקריאת אחת מארבע הפרשיות, וכך באמת נעשה, שאנחנו, תודה, שאנחנו קראנו פרשת שקלים בשבת המקדימה את ראש חודש אדר, פרשת שבת, פרשת תרומה האחרונה הייתה ד' באדר, היא הייתה שבת של הפסקה, בעזרת השם בשבת הקרובה נקרא פרשת זכור, והחשיבות שלה היא גדולה מאוד, עד כדי כך שאנחנו אומרים שכיוון שזו מצוות עשה, שאין לה זמן קבוע, גם נשים חייבות בפרשת זכור. נכון, יש דעות שאומרות שנשים לא חייבות בפרשת זכור, אבל כל זה נובע מהנקודה, אם זכור את אשר עשה לך עמלק, הוא מחובר למצווה הבאה, מחיית עמלק. אם זכור הוא דבר בפני עצמו, אז נשים גם חייבות, כי גם נשים חייבות בזכירה. זה לא מצוות עשה שהזמן גרמה. אבל אם זכירת מחיית עמלק היא מחוברת למחייתו של עמלק, זאת אומרת כל הזכירה מטרתה היא המלחמה בעמלק, נשים אין דרכם לעשות מלחמה. נשים לא בנות מלחמה. כיוון שנשים הן לא בנות מלחמה, אז אין גם עניין לזכור. כי הזכירה היא על מנת למחות. ולכן, תלוי במחלוקת הזאת, אם באמת נשים יהיו חייבות בפרשת זכור או לא, אנחנו רגילים שנשים באות ושמרות פרשת זכור. אבל כל זה רק הקדמה. כן, לא התחלנו. ברוך אתה אדוני,
מה אם לא תשכח? אני לא
יכול לעמוד מזה, מה אם זה קשור למלחמה? אני מבין לא, זה... כן. בכל מקרה, כל העניין כאן, הלכות פורים, הוא מגיע בשולחן ערוך כסיום כל השולחן ערוך. ואם אנחנו בודקים במהלך ההיסטורי או בסדר ההיסטורי, פורים היה לפני חנוכה. לא חנוכה ואחר כך פורים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת שבניגוד לרמב״ם, שהוא מביא את סדר המצוות והמאורעות לפי חשיבותם או לפי זמנם, ואצל הרמב״ם באמת חנוכה הוא החג האחרון בסדר זמנים, פורים בא קודם, כיוון שהוא הולך לפי המאורעות ההיסטוריים. בשולחן ערוך אנחנו הולכים לפי סדר השנה. וסדר השנה זה אומר קודם כל פסח ואחר כך כל שאר החגים. האחרון, חודש ה-12, זה חודש אדר, לכן פורים בא בסוף. מהו הזמן של פורים? אם אנחנו מחלקים, אמרנו את זה פעם, עם ישראל מתחלק ל-48, נכון? הרבה מאורעות היו ב-48. המאורע הראשון שב-48 היה לידת אברהם אבינו. שנת 1948 לבריאת העולם, בסיום 2000 שנות תוהו, לקראת 2000 שנות תורה, 52 שנה לפני 2000 שנות תורה, נולד אברהם אבינו, 1948. 500 שנה לאחר מכן, ב-2448, יציאת מצרים ומתן תורה. 480 שנה לאחר מכן, חנוכת בית המקדש הראשון. זאת אומרת, שלמה המלך, כשהוא חונך את בית המקדש הראשון, אז הוא אומר, בשנת, כתוב שם שזה היה בשנת 480, לצאת בני ישראל מארץ מצרים. אחר מכן, בית ראשון עמד, עמד 410 שנה, בעל התורים מביא סימן לדבר, מה זה 410? גדול יהיה כבוד הבית האחרון הזה יותר מהראשון, זאת אומרת, בית השני, יש לו יותר שנים מאשר בית ראשון, והסימן שלהם הוא קטית למאור. מה זה קטית? כף תף זה 420, ויוד תף מהקטית. זה 410. אז הבית ראשון עמד 410 שנה, בית שני 420, ומי ששואל אותנו, מתוך כל חייו של עם ישראל, בסך הכל, היה, בבית, היה בית מקדש, גם ראשון, גם שני, במשך 830 שנה, בגימטריה קטית. אז לכן, בית ראשון היה 410, ובסיום אותה גלות שלאחר בית ראשון, אמורים היו להיות בגלות 70 שנה. כך אומר הנביא. לעת מלות 70 שנה אפקוד אתכם. בנו בתים וכו', ובסופו של דבר, אחרי מלות 70 שנה אני אפקוד אתכם. אם אנחנו לוקחים את 410 ועוד 70, יוצא לנו 480. אז עוד פעם אנחנו ב-48, שמתם לב? כל החלוקה הזאת של 48. אברהם אבינו 1948, מתן תורה 2448, בניין בית המקדש הראשון 480 שנה לאחר יציאת מצרים, וסיום הגלות 480 שנה.
מה זה בשביל 480 שלנו? זה בשביל מזיות בכלל.
מי מדבר? למה אתה מכניס לנו פה תומה בתוך הקדושה? למה להכניס תומה בקדושה? אנחנו כולנו בקדושה עכשיו. לא חושבים על שום דבר של משחיתי, הורסי, הורגי, רוצחי ושוחטי עם ישראל. בסדר? תאריך נוצרי לא נכנס אצלנו. לא קיים דבר כזה. הוא לא בלקסיקון בכלל. לא שייך. אפילו במחשב אצלנו, בווינדוס זה תאריך עברי. אתה יכול גם לעשות את זה. זה שתי פקודות קלות ביותר. אתה יכול להפוך את המחשב שלך לתאריך עברי. אין שום בעיה. שום בעיה. בסדר? על המסך הראשון? אין שום בעיה. אין שום בעיה. תאריך עברי. טוב. קצת גאווה לאומית, אם מדברים על פורים. דרך אגב, אם אנחנו רואים את הרקע, כן, סיום זמן הגלות, לא בעצם אומרת הגמרא במסכת מגילה, הייתה הטעות של אחשוורוש. וחכמים אומרים, אחשוורוש הוא כורש, הפך את אורו. כשבא אמן לאחשוורוש ואומר לו, ועשרת אלפים, כיכר כסף אשכול, אליעד עושה המלאכה, כן? מה זה עשרת אלפים כיכר כסף האלה? זה הכסף, זה הכסף שהתכוון כורש לתת לבניין בית המקדש. ואם כורש הוא אחשוורוש, הפך את אורו. ואם אני ארוג או תארוג את כל היהודים, מה יקרה? כל התקציב הענק הזה, שהיה אמור ללכת לבית המקדש של היהודים, מה תעשה איתו? גנזי המלך. יהיה לך כסף. תרוויח את כל הדבר הזה. כן, שם היה איזה מין מהפך. עכשיו, מה גרם למהפך הזה? עשה חשבון שקודמיו כבר טעו בו. נבוכדנצר טעה בחשבון הזה. שהנביא אומר שאחרי 70 שנה הוא יגאל לעם ישראל. והוא עשה חשבון. לפי חשבונו, מלאו כבר 70 שנה. ואם מלאו 70 שנה, אז אין גאולה. ואם אין גאולה אחרי 70 שנה, הרי היו מאמינים, סימן שיותר לא תהיה גאולה. כי אם הנביא אמר, הנביא יודע. ואם הנביא יודע, זה אמת. ואם זה לא קרה, זה כבר לא יקרה יותר. הלך אחשוורוש, עשה משתה. קוראים לזה, בלשוננו היינו, קוראים לזה סעודת ההבראה לאחר קבורתו של עם ישראל. סעודת הבראה. בתחילת השבעה לאחר קבורת עם ישראל. מה הוא עושה שם? אצל אשכנזים, אצל אשכנזים קוראים את במגילה את המילים האלה במנגינה של מגילת איכה. וכלים מכלים שונים. וכלים מכלים שונים. זאת אומרת, ברגע שהוא ראה שאין תקומה לעם ישראל, הוציא את הכלים מכלים שונים, אלה הם כלי המקדש, לבש בגדי הכהן הגדול, לכן אם אתם רואים הרבה אנשים שמתחפשים לאחשוורוש, זה דומה לתחפושת של כהן הגדול, והתיישב ועשה משתה. המשתה הזה בעצם אומר, יהודים, זהו זה, נגמר. אין דבר כזה יהודים.
מה שבשצר עשה, כשהוא גם
טעה. בשצר, כן, אני טעיתי, נכון, בשצר טעה. כן, אני טעיתי בשם. בסדר, זה הגמרא במגילה מביאה. בכל מקרה, מה שאנחנו רואים זה שהוא בעצם סותם את הגולל על עם ישראל. ומי משתתף בחגיגה הזאת? מי משתתף בחגיגה? יהודים משתתפים בחגיגה, יחד עם כל השאר. כי מה אכפת ליהודים? שיהיה הכשר. העיקר ההכשר. יש בדץ. איזה בדץ היה שם? לעשות כרצון איש ואיש. מי זה איש במגילה? מי זה איש במגילה? שניים. התחלתם נכון. שניים. האחד זה איש יהודי, והשני איש צר ואויב. לעשות כרצון איש ואיש, זה לעשות כרצון המן וחבורתו, השייך, אחמד לא יודע מה, המן, והשני, האיש השני, זה מרדכי. זאת אומרת, היו שני משגיחים, שתי קשרויות היו במסיבה הזאת של אחשוורוש. קשרות אחת, בדץ המן, קשרות שנייה, מרדכי. ואנשים באו וחגגו, ועל סמך מה? על גבי מה הם חוגגים? על גבו של עם ישראל. ויהודים יושבים ואוכלים, וחוגגים ושותים, הכל כשר, אבל עם ביזיון לאומי. כתוצאה מכך, אומר הקדוש ברוך הוא, מפני מה נתחייבו שונאים של ישראל שבאותו הדור כליה? שואלת הגמרא במסכת מגילה, מה זה שונאים של ישראל? סגי נאור, חסכי לא יגיד עליו ישראל דברים לא טובים. מפני מה נתחייבו שונאים של ישראל שבאותו הדור כליה? מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. מה אכפת לך? גלת כושר, בלי רירים, ועדת בית יוסף. הכל כשר. זו השאלה. אז למה? התשובה הפשוטה היא, שכחו שאנחנו עם ישראל. אם אתה שוכח שאתה עם ישראל, אז יבוא הגויים ויזכירו לך שאתה יהודי. שמחת עם כולם, חגגת, עכשיו תחטוף. זה אחת הסיבות שאנחנו משתמשים בתאריך הנוצרי. כבר מקודם, מיארנו. אנחנו צריכים לחגוג על גבי ההריגה של עם ישראל כתוצאה מימח שמו וזכרו. בין אם יגידו שזה באמת יום הולדתו, בין אם לא, זה לא משנה. אם זה היה או לא היה. אבל זה בעצם הספירה. אני צריך לספור להם. חס וחלילה, מה לי ולזה? שבוע שעבר הסתבכו איתי בעניין הזה. התקשרו אליי משלישות, עדכון פרטים של הילדים ותאריכי לידה. נתתי להם את כל... סליחה. אני מתכוון תאריכי לידה. ידידי, זה, הילדים שלי נולדו בתאריכים האלה. לא יודע באיזה תאריכים אתה רוצה. לא מבין בזה. לא מבין בזה. אלה התאריכים. תרצה, תרשום. לא תרצה, לא תרשום. למה הם התקשרו? כי כנראה פעם קודמת מישהו נבהל ולא רשם. אז יש להם בעיה, יש להם איזה ביקורת או משהו, הם יכולים לרשום. זה מה יש. אין משהו אחר. דרך אגב, זה מחויב גם מבחינת החוק. החוק אומר שתאריך עברי הוא התאריך הראשון בארץ. יש תאריכים נוספים. מוסלמים, נוצרים, אבל אנחנו פה השליטים, כן?
גם התאריכים של כל החודשים העבריים, יולי, אוגוסט, זה גם לועזי, זה גם לא שלנו.
מה אתה אומר? בלבלת הכל. למה אתה? אתה אמרת עכשיו את כל התאריכים הנוצריים, הזכרת.
איך?
התבלבלת כבר.
זה מה שאומרים יולי
ואוגוסט. זה הנוצרי. זה הנוצרי. ולול, תשרי, חשוון, מה?
זה גם כזה.
מה זה? מה?
זה של תרנו זה.
נו, בסדר, קוראים זה. בסדר, נו, חודש. בסדר. נו, אבל לא סופרים לזה. לכן אם מישהו נאלץ, אם מישהו נאלץ באיזשהו שלב בחייו, ולפעמים זה מגיע, שתדעו לכם, חתונה למשל, מגיע, מה לעשות, זה בא. ואמרו לו, תשמע, אף אחד לא יגיע, אם יהיה תאריך, רק תאריך, ולא יבין מה אתה מדבר בכלל. טוב, אז ההורים מונסים אותו, לכתוב תאריך נוצרי. מה, נריב בשביל זה? אנחנו יודעים שיש לו בית קודם כל. אז כותבים מילים, לא כותבים ספירה, לא מניעה. יכתוב 4 יולי 0 0 כמה?
0 0
מה עכשיו? 0 9 כן. זהו. לא לכתוב את המספר השלם ולא לכתוב מניעה, אלא שמות. זה פחות חמור. החתם סופר כותב שזה אביזרי יהודה עבודה זרה. הרב צבי יהודה קוק, זכר צדיק לברכה, מישהו פעם בא אליו בישיבה עם תופס תחיית שירות, הוא היה חותם על כל אחד, תופס תחיית שירות לשקעת גיוס, והיה שם במקרה באחד המקומות תאריך נוצרי. לא בתאריך של התופס או בתאריך לידה, מה, אחד המקומות. הוא פשוט העיף אותו. אולי לא תחייה, הולך לחפש תופס חדש, לעשות מחדש, זה, זה תופס טיולי מהשיג, את התופס הזה.
מה
חתם סופר אומר? אביזרה עבודה זרה. חתם סופר אומר. ככה רב ציודה תמיד אומר? אביזרה היו, זאת אומרת, זה כלים של עבודה זרה. אז טוב, אנחנו עכשיו, זה קשור, נכון, נושא של גאווה לאומית. שאמרנו שהיה ברצפה, בתקופה הזאת של פורים, ובגלל זה באו הגויים, והודיעו לנו שאנחנו יהודים. הרב חרלאפ, במעייני הישועה כותב, שישראל שוכחים את מעוז גאון גדולתם, שוכחים מאיפה הם באים, שוכחים את קדושת עם ישראל, באים הגויים. ומטפחים על פניהם ורומסים אותם ברגל גאווה. שים לב למשפט, כמה הוא חמור. שכחנו שאנחנו יהודים, פחות גאווה לאומית. זה בסדר, יש כבר מי שידאג לך. מי שיזכיר לך שאתה יהודי. וזה חוזר על עצמו. וזה חוזר על עצמו כל פרק זמן. אתה קצת מפחית מהערך שלך בארץ, אתה קצת מפחית מהקיום שלך בארץ, אתה מתנצל שאתה בכלל נמצא פה, הגויים יבואו וירגנו לך את זה. סדרו את העניינים כמו שצריך. השם ישמור, שלא נדע מצרות. זה לא כל כך מרנין. אבל זהו זה. בכל מקרה זה הרקע. ישבו, חגגו, אנחנו מדברים על תקופה שהיא טעות, שנתיים, שלוש, שבע. לפני סיום ה-70 שנה, וחושב, אחשוורו שכבר הסתיימו 70 שנה, וחוגג על הגב שלנו, רוקד על הגופה שלנו. ומי משתתף איתו בריקודים? יהודים. טוב, אז איך מרימים אחר כך את הגאווה הלאומית שאומרים שיש בעיה? מרדכי. שואלים חכמים את מרדכי. תראו כמה זה אמיתי. אם אתה לא רוצה לעמוד בתפירה, שמה אתה עושה את זה בהר הרצל? בסדר? האנלוגיה ברורה?
לא.
אם אתה לא רוצה לעמוד בשביל המן, למה אתה עושה את זה? בכניסה לחצר המלך. לך לבית המדרש, שב בפנים, שב בפנים, שב בבית המדרש, שב בבית הכנסת, כן? ולא תראה את המן, ולא צריך, לא תצטרך לא לעמוד בפניו. כשמה אתה הולך ועומד, בדרך שעומד המן, בדרך שעומד, תקשיב לי עכשיו, בדרך שעובר המן, בכוונה אתה נעמד שם בשביל להראות שאתה לא עומד בפניו. זה ברור?
יפה.
בדיוק. במילים יותר פשוטות, אתה ממית עלינו אסון. אתה הולך פה לחייב את כל היהודים, הוא יתנקם בנו. ובאמת זה מה שקורה. לא, איך הפסוק אומר שם? היה קל בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו. מרדכי לבדו, מה? רק הוא החשבון? החשבון הוא כל היהודים. ובאמת זה מה שקרה. ומרדכי עומד כנגד, כנגד מי? כנגד כולם. לא רק כנגד המן. כנגד המן, עזבו, זה מישהו מבחוץ. אם מבחוץ יסתדר. העניין הוא שהיה צריך לעמוד כנגד הרבנים של אותו הדור. שאמרו לו, אתה מיליטנט, אתה מתגרה, אל תעשה דברים כאלה. ומרדכי עומד. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ולמה לא קרה ולא ישתחווה? היה שם דיון הלכתי. המן, הרי אתם יודעים שהוא לא היה טיפש. היום אנחנו בזיין באדר, נכון? מה היום? יום? לא שומר כולם ביחד, אחד אחד.
הסתלקותו
של
הולדתו.
תשימו לב מה היה פה. הקשבתם אחד לשני? אחד אמר הולדתו, אחד אמר פטירתו. צדיק אחד אמר הולדתו ופטירתו. בסדר? הרי כשעשו את, הפילו את הפור, הוא הגורל. מיום ליום, משנה לשנה. באיזה תאריך היה הגורל הזה שהפיל, הפור, שהפיל המן כדי לדעת מתי להרוג את היהודים? מתי נעשה קלפי? כמה בניסן? י"ג בניסן, 13 לחודש הראשון. והתאריך היה משנה לשנה, למתי? לחודש? 12 הוא חודש אדר. זאת אומרת, יש לנו פה כמעט שנה, 11 חודש, עד יום הפקודה. זה ברור? ואז בא מרדכי, ורצה לגשת לאסתר, ואסתר אומרת מה פתאום, עד שבסופו של דבר אומרת עליי, ואל תאכלו וצומו עליי, שלושת ימים, לילה ויום. מה זה שלושת ימים לילה ויום? מתי זה היה? הייתה גזרה, טוב נחכה, אולי זה יתבטל, טוב נחכה, מכירים את השיטה הזאת? אולי יחליפו את הממשלה, אולי... אין דבר כזה. היום יש גזרה, היום אתה פועל לבטל אותה. אז חכה לשנה האחרונה, לחודש האחרון. היום אתה פועל לבטל, אז אם בי"ג ניתנו הגזרות, מתי צמו?
פסח.
כן? י"ד, ט"ו. ט"ז. זאת אומרת, שלושת ימי התענית היו שלושה ימים, יום ולילה, לילה ויום, כתוב. אם מישהו שואל אתכם, האם יש פעם שתקנו לא לעשות ליל הסדר בהיסטוריה היהודית, מה תגידו? כן, כן, באותה שנה.
צמו ולא עשו ליל הסדר?
צמו ולא עשו ליל הסדר. אם הולכים להשמיד את כל עם ישראל, מה עושה פסח? מה עושה פסח? מה זה שווה? תבין מה לקח על הכתפיים מרדכי בעקבות בקשת אסתר. הרי על כף המאזניים עכשיו עומד עם ישראל. אם באמת ישמידו את עם ישראל, יש משהו לחגוג חג החירות? ברור מה קורה פה? ולכן עשו תענית של שלושה ימים. ואחד מהימים היה... ואחד הימים היה ליל הסדר. ובאותה שנה לא עשו ליל הסדר. הפרטיות והקטנוניות של הדקדוקים של הפרומקייט במצוות מעבירים אתכם על דעתכם לבדוק מה קורה עם עם ישראל. מה אנחנו עושים מתחילת השיעור? איפה כבוד עם ישראל? איפה חרבותו של עם ישראל? זה היסוד לכל. אתם רואים שרצינו ללמוד פרטי הלכות, אנחנו עוד לא התחלנו. למה? כי יש דברים לפניכם. אם אני מבין מה היה בפורים, אני מבין מה אני צריך לתקן, אני מבין את הדרך לגאולה. אבל אם אני בא ומקיים, כן, אז נתתי 10 שקלים כמתנות לאביונים, ונתתי 20 שקל פה, וקניתי 3 צלופנים, ושמתי אותם על סלסלות, והבאתי משלוח מנות. כל הכבוד. מה זה עוד צריך לעשות? למה זה קורה? בעקבות מה? מה הבסיס לכל? ברגע שאני יודע את זה, אני אראה את הכל בצלופן, בצבע אחר. בצבע ורוד, לקראת הגאולה, כן.
אני אומר, כשהרב אמר שמרדכי עמד מול כולם, בסוף הוא היה מהגור, היה ראש הסנהדרין, לא היה לו שום בעיה.
כן.
לא
כתפיים. עכשיו רק תראה דבר אחד קטן. מה לא מבהיל אותנו? בסוף, תוצאה סופית, היום, אחרי מעשה, חכמולוגים אנחנו. אחרי מעשה. מה גרם מרדכי?
קוממות.
בסוף.
בסוף
זה בית המקדש השני, נכון? זאת אומרת, אתה יכול להגיד, לא היית מרגיז את המן, גם לא הייתה גזרה. לא הייתה גזרה, היו נשארים שם. ברור. אבל בסופו של דבר, זה בנה את בית המקדש השני. זאת אומרת, היה תיקון, היה תהליך גאולה, בסופו של דבר. אבל מרדכי גם, בתוך התהליך הזה, הציל את כל עם ישראל. כולם. וקרב אותם לבית המקדש השני. ומה כתוב על מרדכי בסוף המגילה? ורצוי?
לרוב
אחיו. אופוזיציה. יש אופוזיציה. משה רבנו גם הייתה לו אופוזיציה. ראיתם מישהו בלי אופוזיציה?
לא, לרוב
אחיו,
פשוט זה לא זה.
רב
בגלל
אופוזיציה.
זה היה הרבה על עם ישראל, אבל רצוי להם.
לרוב אחיו, אומרת הגמרא. רוב אחיו ולא כל אחיו. הפשטים שלי זה לא מהראש שלי. זה לא המצאות. אתם יודעים, אפשר תמיד להמציא הכל מהראש שלנו. שאלה אם יש לנו תורת משה או תורתנו. האם אנחנו תלמידים או שאנחנו עומדים בפני עצמנו. זה הבסיס לכל התורה. אני תמיד תלמיד. אף פעם אני לא, לא תלמיד. נכון, יש דברים שתלמיד יכול לחדש. גם זה יכול להיות. אבל באופן עקרוני אני תלמיד. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני, שאני אלמד אצל מי? אצל הרב שלי. ומאיפה הרב שלי למד? דיברנו על זה הרבה פעמים. אצל הרב שלו. והרב שלו ממי למד? מהרב שלו. ובסוף בסוף אנחנו מגיעים? משה רבנו שלמד מפי הגבורה. אז אם אתה לומד מהרב, ממי אתה לומד? מפי הגבורה. איזה אחריות זאת. אבל ככה אני תלמיד. אם לא, מה אני זה אני. התחלתי היום, גם עוד 70 שנה. זה לא הרבה זמן. זה מתחיל וזה נגמר. ואם אתה לומד אצל רב, ואתה ממשיך תלמידים, אז אתה חלק משרשרת, ואתה ממשיך את השרשרת. אז אני חלק מכל ההיסטוריה של עם ישראל. זה הבדל יסודי, איך אתה צריך ללמוד אצל רב, לקבוע לו רב. טוב, אז תגידו שאני עושה לעצמי פרסומת, בסדר, מחפש. תגיד, תגיד. ברור, שלא תחליפו את הרב ברב השני. תכיר אותם, אה? רב גוגל היום יש. אחד כזה ש... שליטה, ראשי תיבות שליטה, עוד מעט פורים צריך ככה קצת. שיפול לבור יהיו טפחים, אמין. זה ראשי תיבות שליטה. טוב, בכל מקרה, אני אומר, לשים לב למהלך הזה, שהמהלך הזה מדבר על כבוד עם ישראל, מדבר על גאולת עם ישראל, וכל מה שקורה באמצע, אם אני מחבר את הכל למציאות של עם ישראל בכללו, הבנתי את המגילה. הבנתי את המהלך, הבנתי את העניין. וכתוצאה מכך גם חכמים באים וגוזרים, או מתקנים לנו את התקנות. מתנות למשלוח מנות ומתנות לאביונים. למה יש משלוח מנות יש לרעהו? להרבות? אהבה ואחווה. מתנות לאביונים? אתה יכול לשבת לחגוג ויש מישהו שאין לו מה לאכול? אז ככה פעם אמרתי את זה. אני רואה משום מה אנשים, אף אחד לא שאל אותי בכמה כסף יוצאים מדי חובת משלוח מתנות. משלוח מנות. מה זה אנשים הולכים קונים, תראו יש מקומות, תלוי בשכונות. סלסלות, עם צלופנים, משקיעים, ברוך השם, לכבוד פורים, אלפי שקלים. והוא בא לבית הכנסת, כבוד הרב, בכמה כסף יוצאים במתנות לאביונים? 15 שקל זה בסדר? רק הסלסלה שקנית בשביל להביא את המשלוח מנות לחבר שלך זה יותר מ-15 שקל. אז כשזה מתנות לאביונים, כמה המינימום? לא שמענו מישהו שואל במשלוח מנות כמה המינימום. זה ברור. לדעתי, אני אומר לדעתי, אם מותר לחדש. אני אומר לדעתי, לתת מתנות לאביונים לפחות כמו משלוח מנות. כי הרי מה המטרה? מתי לחבר בעם ישראל? מי שמחובר אליי, אני צריך עוד לחבר אותו חזק? הוא מחובר כבר. נביא לו משהו קטן. חבר טוב, נביא לו משהו קטן. אבל מישהו לא כל כך חבר. מי שהיה לי איתו טאקל. מי שככה, יש לי איתו איזשהו קצר. או מי שבכלל, אפילו אין קצר, זה לא יגיע בכלל לאיזשהו מגע. זה לא נמצא בכלל במעגל החשמלי שלי. הוא מסכן, יושב באיזה נישה. הומלס. שים לו משהו. רציני, גדול. למה? כי מה המטרה? לחבר. אז נכון שתקנו משלוח מנות איש לרעהו, זאת אומרת צריך לשלוח שתי מנות לחבר אחד, מתנות לאביונים, שתי מנות לשני אביונים, הווה אומר לכל אביון מתנה אחת, אבל יש מתנה קטנה, יש מתנה גדולה.
אפשר במקום זה להזמין לסעודה?
בוודאי. כל המטרה של משלוח מנות ומתנות לאביונים, זה צורך הסעודה. לכן אם מישהו בא ביום פורים בצהריים ונותן לאיזה אביון צ'ק של מיליון דולר, הרוויח האביון, הרוויח, אבל הוא לא קיים מתנות לאביונים. למה? כי אין שום בנק פתוח שיכול לפדות אותו ברגע הזה. זה ברור. כמה זה מיליון דולר? 2 מיליון שקל? עד פורים. עד פורים. אתם יודעים. אמרנו קצת בדיחות לפורים, נכון? הרי יש אנשים שרוצים לתפוס את העולם מכל הקצוות. הוא גם יהיה טוב, הוא גם יהיה רע, הוא גם יעשה כך, הוא גם יעשה אחרת. חושב שהכל בידיים שלהם. המלכות הראשה. זה מה כתוב על הדולר? לא להגיד, זה לשון, זה גם ביטוי של שם השם, לא אומרים את זה, G-O-D, כן? לא, רב ציודה המקפיד, לא להגיד את המילה הזאת ככה. אנחנו בוטחים בשם. אנחנו בוטחים בשם. אז מצד אחד הם צדיקים גדולים. מי עשה את זה תמיד? החזיר, נכון? מה יש בחזיר? שהוא פושט לפיו ומראה שהוא שסע שסע פרסות.
זה מסתיר את הגרון.
יפה. זאת אומרת, פושט את לפיו ואומר, אני קשר, אבל בפנים הוא לא מעלה גרה. זה לא קשר. הוא לא מעלה גרה, זאת אומרת הוא תמה מבפנים. אז מה בפנים של הדולר? איך אני יודע? דולר בגימטריה? עמלק.
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 דולר,
דו, דלת וו, למד רש? זאת אומרת, מצד אחד בוטחים בשם, מצד שני, כן, הם לא מעלה גירה. טוב, בסדר, אמרנו, חידודים ככה, לקראת פורים. אבל באופן עקרוני, זה היסוד של האמיתיות, שאנחנו צריכים להגיע בגאולתם של ישראל. לכן גם המשלוח מנות, המתנות לאביונים, דבר שהוא מצרף, דבר שהוא מחבר, דבר שצריך להביא אותנו לאהבה בעם ישראל. זה בעצם היסוד. אז כבר שני דברים שאמרנו, הם שתי המצוות של פורים. האחד, משלוח מנות, והשני, מתנות לאביונים. הדבר השלישי שיש לנו בענייני פורים, זה הסעודה. הסעודה היא חלק מהמשלוח מנות, חלק ממתנות לאביונים. כל קיום הסעודה, ולכן אם יש מישהו שיודע איזשהו אני, אביון, חבר, והוא מזמין אותו אליו לסעודה, בעצם הוא יצא ידי חובת משלוח מנות או מתנות לאביונים. וגם יש לו את הסעודה. הגמרא במגילה אומרת שחכמים, שלא היה להם מה לאכול, רק את הארוחה שלהם בקושי, מה היו עושים? היו מחליפים סעודות. החייל נמצא בצבא, לא יודע באיזה מקום, לארוחת צהריים, קח את הצלחת עם האוכל שהחבר שלך אוהב. ותתפלל שהוא ייקח צלחת עם האוכל שאתה אוהב. וכשאתה בא לאכול, הרי אם לקחת לו צלחת מנה, יקנו את זה לך, זה שלך. הצבא יקנה לך, זה שלך עכשיו. אתה יכול לתת לו. אז מה עושים? נותנים לחבר את האוכל. ומקווים שגם הוא ייתן לך את האוכל שלו, כי אם לא, אכלת אותה. לא, לא אכלת, אכלת אותה. בסדר, זאת אומרת, מחליפים סעודתיו. מחליפים את הסעודות. אותו דבר, לא יודע, מישהו נתקע במכון מאיר. נתקע. לא היה לו מה לתת, לא היה מה. בא לחבר, מחליפים סעודות. מחליפים סעודה, ברגע שאתה מחליף את הסעודה, נתת לו, וזה אמיתי. אתה לא, ראיתי שיש כאלה שלוקחים תפוז, שמים לו שתי עיניים דובדבנים, ואף מגזר, וחושבים שזה משלוח מנות. אני קורא לזה משלוח מנות אמריקאי. אה, מתאים. זאת אומרת, זה משלוח מנות, זה מנות, זה אוכל. לחם ויין, יין אמרנו הבוקר, למדנו מסכת ברכות, מסעד סעיד. היין סועד. כיוון שהוא סועד, זה נחשב כמאכל. אה, בקבוק, יין ולחם. לחמניה, חלה.
בירושלים,
יש
סירים עם אוכל?
כן, בוודאי. בוודאי, אפשר להביא סיר עם אוכל. אבל מה יקרה היום? ההכשר. איזה הכשר. הסיר, לא האוכל, האוכל כבר... ברור שלא יקחו, שלא משאירו את הסיר. טוב, לא משנה. בכל מקרה, זה העניין של הסעודה, משלוח מנות ומתנות לאביונים. הדבר הנוסף שיש, זה קריאת המגילה. כן, וזה הדבר הראשון בעצם. שמופיע קריאת המגילה. קריאת המגילה, תקנו חכמים, אם אנחנו פותחים פה בסימן... תפרש פי זין. ובדף פה שיש, למי שיש אותו, זה בעמוד הראשון. קריאת מגילה. אומר לנו השולחן ערוך, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה, ולחזור ולשנותה ביום. שלילה זמנה כל הלילה, ושל יום זמנה כל היום. מהנצח חמה עד סוף היום. ואם קרא משאלה עמוד השחר יצא. זאת אומרת, יש לנו חובה בקריאת מגילה. כל אחד ואחד צריך לקרוא מגילה, ולקרוא ממגילה כשרה. אלא שאין לכולם מגילה כשרה ביד, לכן אנחנו סומכים על שליח ציבור, בעל הקורא, שהוא קורא, ולכן צריכים להקשיב לכל מילה ומילה. פספסנו מילה, הפסדנו, אלא שיש הלכה שאומרת שמגילה עם עד 50%, אני יודע, לא במקום אחד, חסרים, חסרות אותיות או חסרים, חסרות מילים, אז יוצאים ידי חובה. ואז אם יש לך אפילו חומש ביד, ישלמת מילה אחת או שתי מילים, מתוך החומש, אז זה כאילו שהוא קרא את זה בעל פה. אז זה בסדר. אבל את כל המגילה מתוך חומש זה לא עוזר. חייבים לקרוא. ולכן אני אומר הרבה פעמים, וכתבתי את זה גם פה בדף, אני אקרא ממה שכתבתי, חובה מיוחדת לדאוג לכך שאנשים תשמענה קריאת מגילה כהלכתה. מבחינה מעשית יש קושי מיוחד לאנשים בשמיעת קריאתה. שיש שתי אפשרויות. או שהאישה בבית עם תינוק, שאי אפשר לעבור לבית הכנסת, ואז צריך באיזושהי דרך אחר כך לקרוא למגילה. או נשים יושבות בעזרת נשים מרוחקות מהקורא, ובהקעת המן יש חשש שלא תשמענה. על כן ראוי שהקורא יהיה בעל קול חזק והמקים יקו במורגן. אישה חוששת שלא תשמע כראוי, מוטב שתחזיק היא מגילה כשרה, ותשלים את המילים החסרות שלא שמעתן מפי הקורא, מתוך מגילה זו ולא מתוך חומש ותנך. לשאף הנשים חייבות בקריאתה. זאת אומרת, אם יש בבית מגילת אסתר אחת כשרה, אם אין יותר, האישה. אז מי ייקח את זה, האישה או הבעל?
האישה.
למה? כי הבעל הוא נמצא ליד הקורא. הוא יכול להקשיב יותר טוב, מקסימום יש עוד אחד. אבל אנשים שנמצאות שם בבק, מה שנקרא, מאחורה, בבית הכנסת, על הטריבונה ממול, לא שומעים. אבל הן צריכות לשמוע. הן צריכות לשמוע, אז בבקשה, שיהיה להם מגילה. הן חייבות, לפחות בשמיעה. יש מחלוקת גדולה בהלכה, אם נשים חייבות בקריאת מגילה או בשמיעת מגילה. לכן יש בזה דיון הלכתי גדול, יש אפילו דעה בחיי האדם, זה בפרט אשכנזים, זה בעייתי מאוד, שאישה אפילו לא יכולה לקרוא לעצמה. היא לא מוציאה אפילו את עצמה ידי חובה. למה זה דומה? הבדלה. יש בעיה, מכוח מה מחויבות אנשים בהבדלה, אז אנשים לא עושות לעצמם הבדלה, אלא אם כן אין שום אפשרות אחרת. זאת אומרת, אין מישהו אחר, יש פה רק אישה. אז היא עושה הבדלה. אבל איך התחילה? לא. ולכן אותו דבר גם כאן. חיי אדם, חיי אדם כותב. הבן איש חי כותב שלא ראינו, לא מצאנו ולא שמענו, בעיר קודשנו ותפארתנו, זה הלכה ראשונה. בבן איש חי בהלכות פורים. לא, מה פתאום? בנות לא קוראות לעצמם מגילה, כמובן שלא לכתחילה, ובדיעבד, אם מישהי נתקלה ואין לה שום ברירה אחרת, אז יש דעה שאומרת שאישה יכולה לקרוא. אבל יש גם דעות אחרות, והשאלה היא גם אם מברכים, ומה מברכים? הרמ"א כותב, הרמ"א כותב שאישה, אם אין ברירה והיא צריכה לקרוא, הנה, בעמוד 306, תפרש פי תת, סוף סעיף ב'. ויש אומרים, אם האישה קוראה לעצמה, מברכת לשמוע מגילה, שאינה חייבת בקריאה. זאת אומרת, יש פה מטבע חדש של ברכה. מברכים לשמוע מגילה, לא על מקרא מגילה. כן, ואומר המשנה ברורה פה, אם האישה קוראה, ואין במגן אברהם שמצדד שלא תקרא לעצמה כלל, רק תשמע מהאנשים. וכל זה ויש לה ממי לשמוע. אבל אם אין לה מי שיקרא לפניה, תקרא אלי עצמה במגילה כשרה. וברך את אשר קדישנו אותה וציוון לשמוע מקרא מגילה. בסדר? זאת אומרת, יש לנו פה סיפור, מה שנקרא, אם בכלל נשים יכולות להוציא אחת את השנייה ידי חובה, או להוציא אפילו את עצמה, וכל זה כמובן בדיעבד. למה אני אומר את זה? כי חלק מהמצווה של הפרסום זה קריאת מגילה, וברוב עם הדרת מלך. מה זה ברוב עם הדרת מלך? הופיע בהלכה שברוב המדרת מלך זה אדם חייב לבוא לבית הכנסת. אפילו יש לו הרבה אנשים בבית. בוא נראה את זה לפנים. הנה. תראו, בתפר שפי זין, שהתחלנו לראות חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה, בסעיף קטן, כן, זין, סעיף ב', מבטלים תלמוד תורה לשמוע מקרא מגילה, אומר המשנה ברורה, רוצה לומר, אף שתלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות, ואפילו הייתה תלמוד תורה של חבורה גדולה, של 100 אנשים, שלומדים באיזה בית, ואז מה הם יכולים להגיד? נקרא בבית, בבית, במקום הזה, נקרא מגילה, 100 איש, נכון? אפילו אחי צריך לבטל וללך לקרותה בציבור, משום ברוב עם הדעת מלך, רגע, רגע, המאה איש האלה לא בציבור? מה הוא רוצה פעם משנבורה? כולם, זאת אומרת, ברוב עם הדרת מלך זה בביתו של המלך. לא, קריאת מגילה סלונית. כמו שיש קבלת שבת סל, פעם היו ריקודים. היום יש קריאת, קבלת שבת סלונית. מכירים את זה? בסלון. מגילה בטוח אסור. קריאת מגילה בבית הכנסת. ועד הבא שמשום מה דווקא בכנסת קבוע, אבל לא בכנסת זמני. משום ברוב עם הדרת מלך. איך? בדיוק. אפילו בבית יש לך 100 איש, בית הכנסת 50, לך לבית הכנסת. כי איפה היא הדרת המלך? בביתו של מלך. לא בבית שלך. בבית שלך תעשה סעודה.
ואם יש
שתי
מניינים, אחד קטן ואחד גדול, אז נפרח את הקטן?
לגדול. בית כנסת קבוע או בית כנסת זמני. גן ילדים שבשבת מתפללים בו, או בית כנסת שהוא בנוי כבית כנסת.
גן ילדים.
גן ילדים בית כנסת.
אבל אז כל אחד יגיד את זה, ואז לא יש
עוד... בדיוק, נו. אז שכולם יבואו לבית כנסת הגדול. זה בדיוק העניין, זה הפרסום נס. מה, בשמחת תורה לא עוברים לבית כנסת גדולים? בפורים צריכים ללכת לבית כנסת הגדול. כולם הצטרפו, ברובם, הדרת מלך. אי אפשר, אין מקום, הבנתי. זה כבר סיפור אחר. פיזית לא ניתן להכניס את כולם, אז מה אני אעשה? אין ברירה. אבל אם יש מקום, תלך לביתו של הבורא. בית כנסת. זה מה שהוא אומר. אפילו אם יש חבורה גדולה של 100 אנשים שלומדים באיזה בית, אפילו אחי צריך לבטל וילך לקרותה בציבור, משום ברוב עם הדרת מלך. וכתב החיי האדם, מכל מקום, מי שמתפלל כל השנה בקביעות, הנה, במניין המיוחד לא להתפלל שם, אין צריך ללך לבית הכנסת. אז זה פה חיי האדם הזה, מה שאתה אומר. בסדר, זהו. אבל באופן עקרוני צריכים להגיע לבית הכנסת. אז זה מקומו של, של מלך. פה בישראל ברוב המדרת מלך. אז כמובן שלכתחילה אין שום מקום לארגן מניינים אחרים. אבל בטוח שזה לא מניינים. אז מה קורה עם אישה שלא יכולה לבוא לבית הכנסת? או שבעלה יקרא לה בבית. או אצלנו לפחות אנחנו מארגנים מניין שני לגברים שלא מספיקים לחזור מהעבודה, עובדים עד מאוחר, באים מחוץ לעיר, ויחד איתם מצטרפות גם נשים. לפעמים יש מניין של 10 גברים ו-40, 50, 60 נשים. מתי? ב-8, 8:30 בערב. גמרו את הקריאה ב-7:15. הבעל יחזור הביתה, ישמור על הילדים, אשתו תלך לבית הכנסת לשמוע מקרא מגילה. אבל עוד פעם, שגבר קורא, וקורא גם לגברים. אפשר גם לנשים.
כן. אם?
אם? אז זה כבר מחלוקת. זה כבר מחלוקת עם מי שקורא רק לנשים, אם הוא מברך או לא. יש בזה דעות שונות. כן.
דבר ראשון, זה מצווה שהזמן גרמה, אני
משלם קריאת
מגילה.
אז
איך נשים חייבות בזה? דבר שני,
הן
חייבות גם בערב וגם בבוקר.
א', לשאלה הראשונה, מצוות עשה שהזמן גרמה. התשובה שלנו היא שזה כמו כל שאר מצוות עשה שהזמן גרמה מדי רבנן. שנשים חייבות, ושואל פה השולחן המשנה ברורה, מה ההבדל בין חנוכה לבין זה? הרי בחנוכה נשים חייבות בדיוק כמו גברים, ופה אנחנו אומרים, איזה סימן זה היה? תרפץ, נכון? כן. בעמוד 306, סעיף קטן זין במשנה ברורה, ולא דמי לנר חנוכה. הרי מה אמרנו בחנוכה? שאם הבעל לא מגיע בזמן, אישה מדליקה, אז למה פה שהיא לא תקרא? אומרת, ישן היא מגילה דעה וכמו קריאת התורה ופסולה מפני כבוד הציבור. ולכן אפילו ליחיד אינו מוציאה, משום לא פלוג. בסדר? זה המשנה ברורה. יש הבדל. איזה עוד מצוות עשה שהזמן גרמה מדי רבנן נשים חייבות? חנוכה? פורים, ארבע כוסות עוד מעט, פסח. אכילת מצה זה דאורייתא. ארבע כוסות זה דרבנן. המצוות עשה של זמן גרמה, אלא כיוון, התשובה הכללית היא שהיו באותו נס, אבל כיוון הם חוללו את הנס. כיוון שזה דרבנן, נשים חייבות. איזה עוד דבר נשים חייבות בדיוק כמו גברים, כי זה העשה, בזמן שזה, או מצווה דרבנן?
סוכה.
לא הייתה, הן פתורות. תפילה. תפילה.
פתורות בלילה
הראשונה? ממה?
סעודה
בלילה הראשונה. בטח. לא חייבות בכלל. תפילה. תפילה אנשים חייבות בדיוק כמו גברים. כמו חובת הגברים. מהי חובת הגברים? שתי תפילות ביום. ערבית היא רשות, וקיבלו ישראל על עצמם ערבית כחובה, לכן היום גברים חייבים שלוש תפילות בלי, בלי שום היתרים, ונשים לא קיבלו על עצמם, אז הם חייבות רק שתיים. בסדר, מצוות עשה של זמן גרם דרבנן, במסקנה, בסופו של דבר, נשים חייבות.
גם בלילה, גם בבוקר.
כן, כן. פעמיים, קריאת מגילה. ויש מי שאומר דרך אגב, שהבוקר יותר חשוב מהלילה. אם תשימו לב, תמיד ביום, מקשיבים יותר טוב מאשר בלילה. למה? הילדים נמצאים. אותו דבר. בסדר? זהו. עכשיו נושא אחד שלא התעסקנו בו, ברפרוף שלנו בין ההלכות, זה הנושא הפנימייתי. או הזוגות הצעירים, מה שנקרא. הניידים והנוודים, למיניהם, שמחליפים בין ירושלים לבין שאר ערי הארץ. מה אנחנו עושים? הרי אדם נקרא מוקף, פי, חטא, כן? כרכים מוקפים חומה במות יהושע בן נון הם אלה שהם קוראים בתתוו. אז ודאי ירושלים, יש עוד דברים בספקות. יפו, יריחו בטוח. אז יריחו ברור שאתה ממות יהושע בן נון, הרי הפעילו את חומת יריחו. פסוק מפורש. בסדר? שכם, בית אל, חברון. היו מוקפות חומה, בוודאי. חברון הייתה, השאלה היא...
איזה
גוי הייתה? אני לא מבין.
מוקפת חומה של מי
היה לפני? יריחו, איזה עיר הייתה? של מי?
גוי.
נו. מוקפת חומה, ממות יהושע בן נון. מי כבש אותה?
יהושע בן נון.
גמרנו.
מוקפת גם
כל מוקפת של... אין, נו. מה אתה רוצה? זה בדיוק הנושא. זה בדיוק העניין. בסדר? זאת אומרת...
אז גם לא נראה את המוקפת, רומא.
בארץ ישראל. איי, איי. כל הנושא שהתחלנו בו הוא נושא של כבודו של עם ישראל. באו חכמים ותקנו תקנה לכבודה של ארץ ישראל. הרי למה בימות יהושע בן נון? מה זה קשור? כמה זמן בין יהושע בן נון לבין פורים? 920 שנה.
כן.
נכון? 920 שנה בין יהושע לבין פורים. זה הזמן. 480 שנה לצאת בני ישראל ממצרים לבנה בית המקדש. זאת אומרת, 440 שנכנסו לארץ. ועוד 480. תקצר תהליכים. בסדר, יפה. 920, לא טעינו. טוב. זאת אומרת, בכל מקרה, הרי היו צריכים להגיד שעיר מוקפת חומה מימי אחשוורוש. שבה הרי בשושן הרגו היהודים עוד יום אחד, ונחו בתתוו, הרי החגיגות הן ביום המנוחה. ואם כך, אז אלה הם הערים שיחגגו בתתוו. באו חכמים ואמרו, סליחה, ברגע זה עכשיו, בנס פורים, מה קורה בארץ ישראל? כולה חרבה. זאת אומרת, יכול להיות שנתקן, נתקן, חג שיהיה רק לפרסים, ושום אופן לא. אנחנו צריכים חג שיהיה לארץ ישראל. ואם אני רוצה להגיד שהעיר מוקפת חומה בארץ ישראל, עיר מוקפת חומה בארץ ישראל, מתי היו הערים מוקפות חומה בארץ ישראל? זמן, יהושע בן נון. כל זה לחלוק כבוד לארץ ישראל. המרכז הוא גאולה. המרכז הוא גאולת העם, המרכז הוא גאולת הארץ. זה כל פורים. זה בעצם כל החגים שלנו. ודרך אגב, אני אומר, בזה אנחנו מאוד נסיים, דיברנו על הנושא הזה. מבחינתנו, אני אומר, אנחנו צריכים לראות את הנושא הזה של הגאולה. כי המדרש אומר, החכמים אומרים, שאין, שכל החגים לעתיד לבוא בטלים, חוץ מפורים. אומר הרמב״ם בסוף הלכות מגילה, שזיכרון הצרות יסוף בזמן המשיח, זמן גאולה שלמה. אבל פורים לא מתבטל, מדוע? כי כל חג שאנחנו מזכירים אותו, שאנחנו מזכירים באיזושהי צרה שהייתה בעם ישראל. פסח, העבדות, והילדים ששיקרו בזה, ומתו, ו... כל דבר מתו, מתו במדבר, כל דבר מביא לנו צרות. אבל פורים בעצם, מה קרה? הכל בדמי. על יבש. צעקו יש יש יש, ולא היה כלום. זאת אומרת, כשאני נזכר בפורים, אני נזכר רק בישוע. כי שערה משערות ראשו של יהודי לא נפלה. הכל היה תיקון לתשובה, דחפו אותנו. ככה נתנו לנו איזושהי מכה כדי שנרוץ קדימה. כדי שנתארגן לגאולה, לבניין בית המקדש. אז למה שנפסיק לזכור את פורים? אדרבה, זה טוב.
חוץ מהמסיבה שעשו שם.
בסדר, אבל בסופו של דבר קרה משהו. בסוף לא. הכל יצא בסדר. גם רוחנית, גם גשמית. הכל היה בסדר. אז לכן פורים לא יפסיק. זה מה שחשוב. מה שחשוב לנו פה עכשיו, זה לגבי הניידות הזאת. אם השולחן ערוך אומר, כן, כרכים מוקפים חומה מאוד ישוע בן נון, קוראים בתתוו. ואפילו הם בחוץ לארץ. חומת סין. כן, סין הייתה מוקפת חומה מזמן יהושע בן נון. הייתה או לא הייתה?
לא הייתה.
לא הייתה, נכון? חומת סין ממתי היא?
מונגולים.
כמה שנים זה? 1500? מה? קטנים עלינו הסינים. הם ממש קטנים עלינו הסינים. בסדר? ברור.
שושן
הרב? זהו. שושן, כן. כן, שושן היו עושים בתתווה, בוודאי. שושן עצמה, כי בנה עשה נס, ו... הערים מוקפות חומה, מימות יהושע בן נון. או בארץ ישראל, או אפילו בחוץ לארץ. עכשיו, מה קורה עם מי שהוא עובר ממקום למקום? וכאן השאלה, מה זה נקרא מוקף בין יומו? שולחן ערוך, בהלכה ה', סעיף ה', בתף רשפחת אומר, בין עיר שהלך לקרח, או בין קרח שהלך לעיר, אם היה דעתו לחזור למקומו בזמן קריאה ונתעכב ולא חזר, קורא כמקומו, ואם לא היה בדעתו לחזור לאחר זמן הקריאה, קורא מאנשי המקום שהוא שם. זאת אומרת, יש לנו פה מושג, לא של תעודת זהות, אלא של מציאות. מציאות. הרי אנחנו בדרך כלל קובעים, אדם רוצה להתחתן. הוא צריך להביא תעודת רווקות. מאיפה? איפה הוא גר? הוא גר במכון מאיר. איפה הוא גר? תעודת זהות. 6 חודשים האחרונים, איפה גרת? שם אתה. זאת אומרת, יש לנו איזשהם קריטריונים, מי נקרא בין מקומו או מי לא. כאן, בנושא פורים, אנחנו קוראים לזה מוקף או פרוז בין יומו. כדי לקצר תהליכים, כדי לקצר מחלוקות, אני אומר בצורה הפשוטה הזאת. כל מי שהגיע ליום אור ליהודלת, ליל יהודלת, בסיום תענית אסתר, בערב, למקום פרוז, או היה נמצא במקום פרוז, והשכים בבוקר, אחרי עלות השחר, ועדיין נמצא במקום הפרוז, מתחייב ביהודלת. על אף שכל השנה הוא גר בירושלים. זאת אומרת, גם הוא גר בירושלים, ברגע שהוא נמצא בערב, או אפילו הגיע לפני עלות השחר לתל אביב, או לכל מקום אחר, הגיע לפני עלות השחר, אז הוא חייב בכל המצוות ביהודלת. והיה, אם הוא היה בירושלים, ביום יהודלת, והחליט ביום יהודלת בבוקר לנסוע מחוץ לירושלים, מה דינו? לא, הוא לא התחייב ביהודלת, כי הוא הגיע רק אחרי הזריחה מחוץ לירושלים. הוא חייב ב... תתבע.
לחזור לעיר מוקפת.
כן, ואם הוא לא חזר? אז לשים לב. אין דבר כזה פטור משניהם. היה איזה פרופסור אחד שניסה להגיד, אנחנו לא מיליטנטים, אז אנחנו... הרי כל החגיגה, מה היא? מה היא כוח לגיגת פורים? את הדבר המרכזי שכחנו. מה היא החגיגה? באו ואמרו ליהודים, תעמדו על נפשכם. באיזה יום תעמדו על נפשכם? ביום שבו סיברו גויים לעמוד, יהודים יעמדו על נפשם. ביום י' ג' לחודש אדר. ביום י' ג' לחודש אדר, היהודים התקוממו והרגו. ואז גמרו את המלחמה ביום י' ג', מה קרה ביום י' ד'?
אנחנו,
במנוחה הזאת מה עושים? פורים, חוגגים. הרגנו, גמרנו, חיסלנו, עכשיו אפשר לחגוג. רגע. רגע, בלבילן, בלבילן. תשאל עכשיו למה? יפה מאוד, יפה מאוד. אני אסביר את זה עוד רגע. בא המלך אל אסתר. ואומר לה, אסתר המלכה. מה, סדר, הרגו היהודים ביום י' ג' כך וכך. מה את רוצה עוד לעשות? אומרת לו, תשמע, אתה יודע מה, אם אתה מלך כל כך טוב? תן לנו עוד יום. בשושן. עוד קצת להוריד. לחתוך עוד קצת. בקשות, כן, תשימו לב, מה קורה פה? כן, זה מאוד מאוד מיליטנטי. היא מבקשת גם ביום י' ד'. אז מה מתברר? מה היה בסוף בשושן? ביום י' ג' הרגו? ביום י' ד' גם הרגו? מתי נחו? ביום י' ג' הרגו בכל הערים, ונחו ביום י' ד', זה חגיגה, זה פורים. סעודה אחרי הקרב. אחרי שגורמו קרב, פותחים בירות. מה?
בשושן גם ביהודה לתנחו שביהודה
נמשך? או, בשושן גם ביהודה לתרגו. אז מתי הם נחו? תדבר. זה הבסיס למוקפות חומה. זה הבסיס. עכשיו, לשאלה של התענית, הרי אם אנחנו אומרים תענית אסתר, זה על סמך התענית של אסתר. אז מתי זה צריך להיות? בניסן. ולא רק בניסן, אלא שלושה ימים, לא יום אחד. שולחן ערוך כותב, בואו נחזור חזרה אחורה. בסימן תפרש פיוו, סעיף ג' עמוד 300. סעיף ג' למטה. יש מטענים שלושה ימים, זכר לטענית אסתר. אז אנחנו מה אנחנו עושים? עם מטענים יום אחד ובי"ד ג' הסתכלו בו משנה ברורה, סעיף קטן. בסעיף ב', סעיף קטן ב', בעמוד 300, אומרנו שאתה ברורה, כי בימי מרדכי ואסתר נקלו ביום י' ג' באדר ללחם ולעמוד על נפשם, והיו צריכים לבקש רחמים ותחנונים שיעזרם השם לנקם מאויביהם. ומצינו, איפה מצינו? מלחמות בדוד, בדברי חכמים, כשהיו ביום מלחמה שהיו מטענים. שכן אמרו רבנו, אמרו רבותינו ז"ל, שמשה רבנו עליו השלום ביום שנלחם עם המלך היה מטענה, לכן ידיו חלשו בסוף היום. במילים אחרות, ביום קרב יש תענית. למישהו פעם מגיע תחזוקה ביום קרב? תמיד זה מגיע רק ביום השני. למה? הכל משמיים. כי ביום שיוצאים לקרב, יום פתיחת מלחמה, צריכים להיות בתענית. זה סדר המלחמה בישראל.
ביום ראשון שהמלחמה היא בתענית?
כן. תשובה. תשובה, כן. ידידי, אף אחד לא אוכל ביום הראשון. טוב, עזוב. יש ניסיון. עזוב. אף אחד לא נוגע בכלום. אני טועה?
אני שמעתי מורה
כבר. שמעת, עזוב. שותים ג'ריקני
שלי מפחד.
בסדר, אבל הנה, תראו. זה ברור. אני לא ראיתי מקום שהספקה הגיעה ביום הראשון של המלחמה. עם כל הפקת הלקחים. כי יש לקח אחד שלא מפיקים אותו. שלוש ברוך הוא מפיק את האירוע. יש בעיה בהספקה. אחר כך כבר מגיע, מה זה חגיגות, היום זה כבר קטרינג. אבל...
במלחמה האחרונה
איפה המלחמה עצום. אז לא. בכל מקרה זה ברור, העניין הזה. אז אנחנו מתענים ביום הקרב. זה יום י' ג'. שמחים כשגומרים את הקרב. חוגגים. לא הפוך. ואז חוגגים ב... מוקפות חומה ותדבר. זה בעצם הבסיס לדברים. זה תענית אסתר, וזה החגיגה עצמה. אז זה מה שביקשה, ובא מישהו אמר, טוב, אז אני אפטר, למה אני לא כל כך מיליטנט, אנחנו אוהבי שלום. למה להזכיר שמות? וביום י' הוא היה בירושלים, ואחר כך בתתוו, או לפני תתוו, הוא עזב לתל אביב כדי להיפטר. אין דבר כזה. אין דבר כזה. למה? כי מי שיודע שהוא עוזב בתתוו את ירושלים, חייב בי' כי י' זמן קהילה לכל הוא. מי שיש לו איזשהו ספק, קורא בי' כי זה הזמן של כל העולם. עכשיו בוא נאמר כך, בן אדם שיודע שהוא נוסע להורים למשל, ביום י' או ביום י' הוא נוסע, מתחייב בכל. ביום י' אם הוא נשאר עד הבוקר. השנה זה יום שלישי בבוקר. הוא נשאר שם, מתחייב בכל, משלוח מנות, מתנות לאביונים, סעודה הכל. הגיע למכון מאיר בתת וב, באור לתת וב, מיום שלישי אחר הצהריים עד ליום רביעי לפני עלות השחר, מתחייב בכל, מקרא מגילה, רצה לבוא למסיבה. אלא אם כן, הוא עוזב בסוף המסיבה, לפני עלות השחר, חזרה להורים. אבל אם הוא נשאר פה עד עלות השחר, הוא יתחייב בכל. עוד פעם, הכל.
אם הוא ידע שהוא חוזר בערב, אבל הוא חייב במגילה של הערב?
לא. אם הוא יודע שהוא בא רק, הוא קפץ לירושלים, הוא גר במחמס, לא יודע, בדולב, כן, הוא גר, והוא רוצה למקרא מגילה ולמסיבה של, של המכון להגיע. הוא לא חייב. איך אומרים? נהנה, שמח במסיבה, אבל זה לא זה. זאת אומרת, זה לא חיוב מצווה. אין לו מצווה בכלל. נכון שכתוב שעיקר הסעודה הוא ביום. לא אוסיף קצת בלילה. אני אמרנו שהרבה חבר'ה משתכרים בלילה ומגיעים ליום כבר אויס, כמו שאומרים. עבר ובטל מן העולם. זאת אומרת, אנחנו באופן כללי צריכים לדעת שהמרכז הוא ביום. לכן גם אמרתי שיש דעות שאומרים שגם קריאת מגילה של היום היא יותר חשובה. כי קריאה היא דווקא ביום, בדרך כלל. קריאת התורה ביום, כן.
אבל זה שתי מילים, אחד זה להיות מהערב ולהיות גם בעלות השחר, חייב
שיהיו שני מקרים האלה? כן. עלות השחר, בוא נאמר ככה, חיתוך שלי...
בלילה, באתי רק לפני עלות השחר, אני לא חייב.
אם באת ב-10 בלילה, אור ליום רביעי לירושלים, ועזבת את ירושלים ב-4 בבוקר...
לא, ועזבתי אחרי עלות השחר.
לא, אז אתה חייב. אתה חייב. ברגע שהיית, נקודת החיתוך, נקודת החיתוך, איפה היית? בעלות השחר. מתי הזריחה בפורים? 5-6, משהו כזה. 72 דקות קודם, כמה זה יוצא? 4:45. איפה היית ב-4:45? אתה יכול לעשות משהו כזה, להגיע למכון, למסיבה.
סולם
בסרט. בסרט גם ירושלים. בסרט, תתווה. לנסוע לשורש. לנסוע לשורש. ב-4:15 בבוקר. בסדר? ולחזור ב-5:30.
למה אתה נראה שאתה
צריך להיות
משעה 5 בערב,
אבל
צריך להיות במכון,
לא שום שמונה. הוא רוצה שאתה תהיה פה בקריאת מגילה, וזה עניינים טכניים של המכון. כן, כדי שתהיה, כי ב-5 ואני יודע מה, מתפעלים ממך, וב-6 אחר כך קוראים מגילה. 6:05 קוראים מגילה.
אז יש קוראים אחד בעצם, ואיפה אתה בעלות השחר?
בדיוק, יפה מאוד, זה מה שאני מסביר. איפה אני בעלות השחר, שם אני מתחייב. זה בעצם הבסיס לכל. יש כאלה שאוהבים שני פורים, יש כאלה שלא מסוגלים. אני לא ממליץ לאף אחד מה לעשות. ואני אומר את האמת, שגם הסימן הזה הוא קצת בעייתי, כמו שזה כמעט לא היה ונמצא. מי הולך באמצע פורים לעזוב את המשפחה שלו, לעזוב את הבית שלו ולנסוע לעיר אחרת? אני אומר, הרי כבר... לא, יש לפני 100 שנה, כמעט, פחות 100 שנה, 90 שנה. הגיע הגנרל אלנבי לירושלים. מיפו, האנגלים שהגיעו לארץ ישראל, הגיע לירושלים. מופיע בספרי ההיסטוריה שלכבוד זה שהוא מגיע לירושלים, אבל גם פתחו את החומה של שער יפו שם. הכביש שנכנס, הפרצה בחומה, זה בגללו. שברו שם. הכביש שנכנס היום לתוך העיר העתיקה ליד שער יפו. בכל מקרה, אז גם סללו את הדרך לירושלים. וקיצרו את הזמן, והדרך, כמה יופי, יש פרסום שאחד העיתונים, והדרך עומדת כעת רק על 16 שעות. מיפו לירושלים. אנחנו עוד מעט עומדים על 16 דקות. חכה. בסדר? אבל על 16 שעות, למה היו נוסעים מיפו עד שער הגיא, ישנים, בבוקר קמים ועולים לירושלים, יומיים. קיצרו את הדרך, 16 שעות אפשר להגיע. אז זה קיצור. אז לכן אני אומר, מי הולך לעזוב מקום? 90 שנה. כן. זה מדהים, איפה אנחנו עומדים? יש אנשים שעוד חיו אז. כן.
אדם שהגיע בלילה, בוא נגיד 10 בלילה, מגיע לירושלים, הוא יודע שהוא יישאר כל היום מאוחר.
קרא מגילה.
הוא חייב לקרוא בלילה גם.
בוודאי.
ואם הוא לא יודע אם הוא יישאר?
אם הוא בדעתו לצאת, אז הוא לא קורא. לא מתחייב.
אם יישאר, יתחייב, לא יפסיד כלום.
יפסיד. יפסיד את החייב הקודם.
החייב?
כן. אדם שמגיע בערב מאוחר, יקרא מגילה בערב.
אפילו לעצמו?
כן. מגילה כשרה? טוב, נגיד בקד שהחיינו, זה אנחנו שלא, אבל... אבל אצל אשכנזים שמבחרים בפעמיים. גם בבוקר מבחרים אשכנזים, נכון? ספרדים לא מבחרים בבוקר שהחיינו, כמו בתקיעת שופר. בתקיעת שופר, בשני הימים, אשכנזים מבחרים שהחיינו, וספרדים מבחרים ביום הראשון, ביום השני לא מבחרים. זה אותו דבר. זה, אלה הדברים. יש למישהו עוד שאלות? יש עוד המון מה לדבר, אבל... פה הגענו. איך?
הפנימיות של
פועם. הגענו, הנה, דיברנו קצת, הסברנו את המהלכים, נושא של גאולת עם ישראל, כבוד עם ישראל. זה בעצם התפקיד שלנו היום. אנחנו היום צריכים לדעת מהו כבוד עם ישראל, ואיך מקרבים את גאולת עם ישראל. זה הדבר המרכזי שיש לנו. כתוצאה מזה, גם יש לנו פרטי הלכות שאנחנו בהם מתעסקים. אותם אנחנו עושים. וזה יביא לנו בעזרת השם את הגאולה השלמה במהרה בימינו.